טוב, נתחיל, בסדר, עד שיתחיל להגיע אלפים. טוב, חנוכה, אנחנו משתדלים ככה לכל חג להתברר בו, לראות איזה מתנה אנחנו מקבלים, איזה גוון של אור השם. חנוכה באמת, יש בו איזה נסתרות כזאת, כי מצד אחד הגמרא אומרת מסכת יומא, אסתר סוף כל הניסים, ובפורים נגמרו לנו הניסים, המלאי נגמר. ואז הגמרא שואלת, טוב, אבל יש חנוכה, עדיין היה נס. אז הגמרא אומרת, תודה רבה, טוב, אבל חנוכה היא לא ניתנה להיכתב. זאת אומרת שאין מגילה, אין בטח לא קריאת התורה, לא מזכר בתורה, חג דרבנן, אבל אפילו בפורים יש עדיין, יש כתבי הקודש, יש מגילת אסתר, יש משניות, חנוכה אפילו משניות לא נכתבו. עוסקים בזה השאלה, גם בשאלה גדולה, למה? אז הגמרא אומרת, זה לא נחשב, אסתר זה סוף הניסים, חנוכה זה כבר לא ניתנה להיכתב. אין מדרגה של כתיבה, אין מדרגה, אפילו משניות. לכאורה נראה ככה שאנחנו יורדים במדרגה בחנוכה. אבל מצד שני, יש ביטויים מאוד מאוד מופלאים דווקא על חנוכה. קודם כל, סתם, משהו פשוט ומעניין זה שהחג שאומרים בו הכי הרבה הלל בשנה זה בחנוכה. חג אחד של 8 ימים. הכי קרוב לזה זה סוכות, אבל בסוכות זה לא בדיוק חג אחד, זה שני חגים. אומרים שהחיינו בשמיני עצרת, כי זה חג נפרד. זאת אומרת, החג שזוכה להכי הרבה הלל, זה דווקא חנוכה. מכל החגים. וגם הריבוי הימים שבו, וגם המספר 8, שאנחנו יודעים שמספר מאוד מאוד מקודש, מעל הטבע. אז זה רק אפילו ברובד הפשט של החג. כשמתחילים מאיים בספרי האמונה וספרי הפנים, חסידות, הרב קוק, אתה מתחיל לראות שזה נעשה עוד יותר עקרוני העניין הזה של החשיבות של חנוכה. ובהרבה ספרים מיוחס לחנוכה המושג שנקרא האור הגנוז, כן, זה נמצא בהרבה ספרים. סיימתי פה מהבני שכר, אבל זה רק דוגמה. מה זה האור הגנוז? אנחנו יודעים שהאור נברא בימי בראשית, עוד לפני המאורות. יש ויהי אור, יש אור, ואחר כך יש את המאורות. אז מה היה האור שלפני המאורות? איזה מין אור זה היה? שהוא לא אור של מאורות, אלא אור... אומרת הגמרא, האור הזה הוא נגנז. נגנז לצדיקים לעתיד לבוא. זאת היה האור בבריאת העולם שהוא היה מאוד מאוד גדול ומיוחד, אבל עוד לא זכינו אליו. ובספרים הופיע שהאור הזה התחיל להאיר בחנוכה. זאת אור שאף חג לא הצליח להגיע אליו. לא המדרגה של שבועות ופסח וכל החגים המיוחדים, סוכות, ראש השנה. רק על חנוכה נאמר שאותו אור גנוז שעוד לא זכינו לאורו, לא זכינו לאורו בכל הימים המיוחדים ובכל ההופעות המיוחדות של הקודש, ורק בחנוכה הוא מתחיל להאיר. אז זה מין חג כזה מסתורי, כן? בצד אחד, ככה, הרבה פעמים, מה הפתרון שלנו בחגים שאנחנו לא יודעים מה לעשות? זה הופך להיות חג של הילדים, כן? בוא נשחק עם הילדים בסלבונים, זה כאילו... זה כמו עניין סמירות, זה החלק אולי הכי עליון בתפילה, נותנים לילדים לשיר אותו. זה יש שם את הסודות הכי גדולים. אז במקומות האלה של הילדים יש את הסודות הכי גדולים, זה צריך לדעת. טוב, אז ננסה ככה להתבונן קצת בסוגיה הזו של חנוכה. מה האור הגנוז הזה שנגנז לנו בחנוכה? אנחנו יודעים שעיקר הישועה כאן ממש הייתה בעמידה שלנו מול היוונים, וכן, זו עמידה גם רוחנית, אדירה, תרבותית, וגם בפועל הייתה, כן, ישועה עצומה. ועל זה אנחנו בעיקר מעללים בתפילה, נכון? מעטים מול רבים, גיבורים ביד חלשים, יודעים ביד עוסקי תורתך. זאת אומרת, הדגש הגדול והמשמעותי בחנוכה, שעליו אנחנו מעללים בתפילה, זה על הניצחון על היוונים. ולמרות זאת, הגמרא במסכת שבת, שהיא מדברת על חנוכה, היא שואלת מהי חנוכה. אז פה בדפים זה נמצא בתוך המהר"ל, אבל המהר"ל מצטט פה את הגמרא במקום מספר אחד. מהי חנוכה? מה זה חנוכה? מה המהות של חנוכה? תודה רבה על הצילום. תודה. מה המהות של חנוכה? אז הגמרא אומרת, בקפה בכסלו, יום עדי חנוכה, תמניה עינון, ולא מצוות בעון, לא ניתנות בעון. כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגמרם הלכו בית חשמונה וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא עד יום אחד, נעשה בו נס ודליקו ממנו שמונה ימים. אז שואלת, מהי חנוכה? ויונה היא בכלל לא שם, הדגש הוא בכלל לא על הניצחון של היוונים, אלא כשנכנסו היוונים, אותם יוונים ש... אבל כשהם נכנסו ונטמאו השמנים ומצאנו את השמן והוא דלק שמונה ימים, זה חנוכה. זה חנוכה. אתה שואל מהי חנוכה? מה זה חנוכה? זה חנוכה. אז אנחנו רואים שיש פה ברור אחר לגמרי, בתפילה מול הגמרא. הגמרא שואלת מהי חנוכה, אומרת חנוכה זה הנר שדלק שמונה ימים. אבל אנחנו לא משבחים את הקדוש ברוך הוא בתפילה, כמעט ולא מזכירים את הכתוב, הדליקו נרות בחצות קודשך, אנחנו רואים את זה בחצי משפט ועל הניסים. אבל בעל הניסים, בתפילה, אנחנו בעיקר מעללים את השם על הניצחון הגדול, על הישועה הגדולה. חז"ל, כשהם שואלים מהי חנוכה, הם אומרים, מה זה חנוכה? זה הנרות האלה. ולא שמים את הדגש על הניצחון. זאת אומרת, התפילה היא בעיקר על השבח הגדול בישועה מול היוונים, אבל כשהגמרא רוצה להגיד לנו מה הנקודה של חנוכה, ואכן הנקודה הזאת, רואים שחז"ל בהמשך גם סביבה מקיימים את כל החג, כל המצוות של החג, הם סביב הנרות האלו. זאת אומרת, היה את הישועה בהופעתה החיצונית, אבל כשאתה שואל מה חנוכה, מה המהות, איפה מסתתרת המהות של חנוכה, זה בנרות. זה בנס של הדלקת הנרות. אז פה יש איזה ברור שצריך לעשות, מה היחס בין הדברים. איך הנס הזה של הדלקת הנרות, הוא הלב שם, מה בתוכו מסתתר ומהווה הנקודה הפנימית של חנוכה. המהר"ל שואל שאלה, כן, שהרבה שואלים, לא חוסים חג על נס, יש לנו הרבה ניסים שכן, יהושע העמיד את השמש, עוד לא מצאנו נס כזה מופלא, זה אפילו לא נס בתוך העולם, זה נס קוסמי. אין לנו חג על העמדת השמש. וזה שלא יכולנו לקיים מצווה, ועכשיו כן יכולנו לקיים מצווה, גם על זה אף לא מצאנו שעושים חג. אז החג הוא לא יכול להיות שהחג הוא על זה שנעשה נס, או החג הוא על זה שלא יכולנו לקיים את מצוות ההדלקה ופתאום יכולנו לקיים. הדבר כזה לא עושים חג. חג תמיד, כן, החגים בין פורים ופסח, זה תמיד על ישועה שהייתה לעם ישראל. אז לכאורה התפילה היא מבטאת את הישועה שהייתה לנו מול היוונים. אז מה הכוונה של הגמרא שהיא אומרת, מה חנוכה? מה חנוכה? חנוכה זה הנרות. כן? טוב, אז אנחנו נרצה ככה לגעת בסוגיה הזו, וננסה לגעת בדרך ברור של המהר"ל בנר מצווה. ברור שהוא מתחיל כברור הלכתי, אבל רואים מהר מאוד שאצל המהר"ל כמעט זה, אין פה, זאת אומרת, הברור ההלכתי תומן בתוכו את ה... את כל הבירור הרעיוני של חנוכה. המהר"ל בנר מצווה, זה הספר שלו על חנוכה, אז הוא דן בכמה דיונים בדיני חנוכה, ובין השאר הוא דן בסוגיה של להדליק נרות חנוכה באבוקה. זאת אומרת, כן, בצבא היו שואלים את זה, כל מיני אנשים שנתקעו ואין להם חנוכיה, רוצים להדליק גוזניק, להדליק למה נר, יותר טוב, כן, לעשות... מדורות, להדליק ככה כמה מדורות, יום ראשון מדורה אחת, יום שני מדור. אבל לפי הגמרא, אבוקה פסולה לנר חנוכה. מה זה אבוקה? כשיש כאילו כבר מדורה, כן? איזשהו, לא פתילה אחת עם, עם שמן, אלא ברגע שמייצרים אבוקה, זה פסוק. אז בואו נראה דרך הדיון הזה של המהר"ל על אבוקה. המהר"ל עד כדי כך קיצוני בזה, שהוא סובר שאפילו נרות שעווה יש בהם דין של, של אבוקה. הוא דעת יחיד, הוא לא יתקבל להלכה בזה. אבל הוא רוצה אפילו, הוא אומר, צריך שמן. זה על פי המהר"ל. להלכה זה לא יתקבל, הדעה של המהר"ל בעניין הזה. אבל הסוגיה כסוגיה עקרונית, בואו ננסה להבין מה העניין. למה אבוקה? דווקא אם אנחנו מדברים על פרסום הנס, יכול להיות פרסום נעשה עוד יותר גדול, נכון? כל יום נדליק בראש הערים, אבוקות לזכר הניצחון. אז בואו נראה איך המהר"ל פה מתייחס לסוגיה. בסדר, אז ככה ההקדמה שהקדמנו היא כתובה פה במקורות למעלה, ואני רוצה ככה להתחיל מהעיקר במקור 4. בסדר, אז זה המהר"ל. מדאמר שם, מילה כערה שמן והקיפה פתילות, כפה עליה כלי עולה לכמה בני אדם. לא כפה עליה כלי, עשה כמין מדורה, ואפילו לאחד נמי אינה עולה. אז מה הגמרא פה? זו גמרא מסכת שבת, מה היא אומרת? אם יש לי קערה של שמן, כן? אז כאן בזמנם החנוכיות לא היו ככה תעשייה שלמה כמו אצלנו. לוקחים שמן, שמים פתילה. עכשיו אנחנו רוצים ככה כמה בני משפחה, אז בואו ניקח קערה גדולה של שמן, ונשים בה כמה פתילות. כן? ככה הגמרא אומרת, שואלת אם זה אפשרי. כל אחד ידליק פתילה אחת עם קערה אחת של שמן. אומרת הגמרא, אם אנחנו נשים מחיצות, כפה עליה כלי, נשים מחיצות בין הפתילות, זה בסדר. אז כל אחד ידליק פתילה אחת, זה שהקערה של שמן היא משותפת, אבל כל עוד יש מחיצות בין הפתילות, אז זה בסדר גמור. כל אחד יכול להדליק פתילה אחת בתוך קערה משותפת של שמן. אבל אם לא נשים מחיצות, כן, אז בסוף הפתילות הן מתלכדות לאור אחד, זה כבר בעייתי. ואפילו לאחד לא עלה. זאת אומרת, שוב אנחנו פה רואים את העיקרון הזה שאבוקה היא פסולה. רק שהפתילות יתלכדו ביחד לאש אחת, אז לא תגיד שטוב, אז זה לא, לפחות לבן אדם אחד זה יועיל. לא, אפילו לבן אדם אחד זה לא מועיל, זה כבר דין של אבוקה, וזה פסול.
כאילו עכשיו אנחנו מנסים להבין מה נפסק כאילו הדילמות של מה מותר ומה אסור להדליק חנוכיה?
כן, אני אומר, בצד ההלכתי זה כן נפסק להלכה. המהר"ל רוצה להרחיב את זה אפילו על נר שעווה, ששם זה לא נפסק להלכה. כן, אפילו נר שעווה יש איתו בעיה. אבל זה דין של הגמרא, אז ודאי נפסק להלכה, כן? שלא אסור לקחת, כאילו, לא עושים מדורה, לא, כן, בשביל נר חנוכה. היא לא עולה לנר חנוכה. אם הפתילות יצטרפו ביחד והתלכדו לאבוקה, אז הם פסולים מנר חנוכה. אומר המהר"ל, ועל כורכך, היינו טעמה, מפני שהנס נעשה בנר, וזה לאו נר, רק מדורה. זה לא נחשב נר. אנחנו לחנוכה צריכים דווקא אור של נר, ולא מדורה. ולא מדורה. כיוון שהקיפו הפתילות הרבה, אין זה נר כלל. וכן דבר זה כאשר כורך שעווה על פתילה, לאו נר הוא. רק אבוקה הוא. ואין אבוקה הוא נר. אז זה אמרנו, זה המהר"ל, כבר לוקח את זה אפילו שלב אחד יותר קיצוני לגבי נר שעווה, אז זה לא הלכה. הפוך להלכה, דווקא בנרות שעווה, הרבה מהפוסקים אומרים שזה בסדר גמור. יכול להיות שיותר מהודר בשמן, אבל נרות שעווה זה בסדר גמור. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתייחס לנקודה העקרונית. למה? מה הבעיה באבוקה? ואין אבוקה הוא נר. אבוקה זה לא נר. זה לא אותו דבר. זה לא פועל אותו דבר. כדאמרינן במדרש, דומים הצדיקים לפני השכינה כנר בפני אבוקה. יש דמיון לצדיקים לנר, כנר בפני אבוקה. זאת אומרת, יש אבוקה, יש אור אש של אבוקה, ודווקא הייתי אומר, טוב, צדיקים, אולי מה אבוקה? לא, לא, הצדיקים הם דומים לנר בפני אבוקה. ופירוש זה, למה הצדיקים דומים לנר בפני אבוקה? כי הצדיקים יש להם נשמה זקה, שנקרא נשמה נר. וכדכתיב, נר השם, נשמת אדם. נשמת האדם היא הנר. היא הנר. נשמת האדם. והצדיקים, יש להם נשמה כזאת, שהיא דומה לנר. ואין הנשמה, שהוא האור שמקבל הגוף מלמעלה, זה הגדרה של נשמה, האור שמקבל הגוף מלמעלה, אין הנשמה שולטת בכל הגוף. זאת אומרת, מה ההבדל בין נר לבין אבוקה? אבוקה היא שולטת בבת אחת על כל חומר הבעירה. היא באה ומשתלטת ושורפת את הכל. ונר הוא לא שורף את כל הגוף. כמו שהנשמה אינה שולטת בכל הגוף. רק יש בו כוח אחד והוא מקבל הנשמה. זאת אומרת, כמו שבנר יש את השמן ויש לו, הוא קיים והוא מתחבר אל האור בנקודה אחת, בנקודה של הפתילה. והאש נמצאת שם ומתחברת, והיא לא שולטת על כל השמן, מתחברת על השמן בנקודה אחת. כך הנשמה, אין הנשמה שולטת בכל הגוף, רק יש בו כוח אחד והוא מקבל הנשמה. יש בגוף כוח שמקבל את הנשמה. לכך הנשמה דומה לנר. עכשיו הוא עושה פה איזה, אני עשיתי פה סוגריים מלאכותיות, אנחנו נחזור אליהם עוד מעט, בגלל שהנושא של הנר והאבוקה ממשיך אחרי הסוגריים, אחר כך נחזור לסוגריים ונראה מה המהר"ל מוסיף. אז הוא ממשיך אחרי הסוגריים. וזהו הפרש שיש בין אבוקה לנר, שהנר אינו שולט בכולו. שהרי הכלי עצמו נקרא גם כנר בכל מקום, ובו אינו שולט האור הדולק. שולט בשמן, הוא מושך השמן אליו. כי כאשר הפתילה הוא בפי הכלי, אי אפשר שישלוט בכל השמן ובכל הפתילה, רק שהוא מושך השמן אל פי הכלי. אבל האבוקה אין צריך לזה, רק מיד הוא שולט בכל השמן. אז מה ההבדל בהגדרה בין שמן לאבוקה? אבוקה, הייתי אומר בצורה ככה יותר חריפה, אבוקה היא משתלטת, זה אש שמשתלטת על חומר הבעירה. ומשתלטת בבת אחת על הכל, כאילו הוא רוצה לבלוע אותה, רוצה לשרוף אותה. ונר, האור דולק למעלה, ולא משתלט על השמן, אלא מושך את השמן אליו. מתחבר אל השמן בנקודה אחת, עדינה, לא שולט בכל הגוף, משתלט אליו, נוגע בו בנקודה אחת, ולא משתלט עליו, אלא מושך אותו. ולכן זה גם יוצר תנועה עדינה כזאת, שאנחנו מסתכלים על נר, יש שם משהו מאוד מאוד עדין, מאוד יפה. יש פה, אין פה מלחמה בין האש שבאה לי להתגבר על חומר הבעירה, אלא יש פה יניקה של האש, והיא מעלה למעלה את השמן, כן? ולא משתלט.
מה זה שמן שאינה משחת חרוצילה?
לא ידלק? אם הוא לא יימשך בלבד, הוא לא ידלק. אבל אם הוא ימשך קצת, כדי להיות דולק, הוא צריך להימשך לפחות קצת. כן? אז זה יבדל בין שבת, בשבת אנחנו מפחדים שאדם יתקן, אז צריך ממש פתילה שחנוכה, גם אם זה לא יימשך, בסדר, אני אתקן את זה. אבל בין כל המהות, רואים שם גם כן, שכל המהות של הנר, זה למשוך את השמן למעלה, ולא להשתלט עליו כלפי מטה. אז זה ההבדל העקרוני בין נר לאבוקה. בסדר? טוב, על פניו זה מעניין, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האור פה בתור הנשמה, בתור הצד האלוקי, אז מה היתרון בזה שהוא לא משתלט ישר על כל הגוף? לכאורה כאילו היא הרבה יותר דומיננטי והרבה יותר עוצמתי, בבת אחת, הכל, כן, אש האלוקי מופיעה ושורפת ומחלה, אבל לא, זה דווקא פסול. צריך אש שלא מחלה, אש שלא שורפת, אש שמושכת. אש שמושכת כלפי מעלה. ועכשיו בואו נחזור לסוגריים ונראה שם רק ככה, ישר מרחיב את זה כמה, למימדים יותר רחבים. אז אני חוזר לסוגריים. אבל מה שמקבל העולם כבוד השכינה, אז אנחנו עכשיו משווים פה בין הצדיק שמקבל את נשמתו לבין כל העולם שמקבל כבוד שכינה. אין העולם מקבל רק דבר מה מכבודו, ואין יכול לקבל כל כבודו. והוא דומה לאבוקה, שהאור שולט בכל, בכל השמן, ואין השמן מקבל כל האור. כמו שכתוב, ברוך כבוד השם ממקומו, תרגומו מליא כל ערה מזיו יקרה. אז מסבירים פה מפרשים מזיו יקרה, מתוך זיו יקרה, ולא את כל זיו יקרה. זאת אומרת, המהר"ל אומר, בדמיון למה שראינו, גם כשכבוד השם, כבוד השכינה, בא ושולט על כל העולם, מצד אחד, מצד, נקרא לזה, מימד הרוחב, כן? מצד הריבוי הכמותי, יכול להיות מצב כמו אבוקה, שכבוד השם שורה על כל העולם ובולע אותו, ומקיף את הכל, ונמצא בהכל, ושורה בהכל. אבל, הוא אומר, דווקא במצב כזה אין יכול לקבל כל כבודו. זה מצד אחד מלאה הכל הרע, אבל לא את כל זיו יקרה, אלא מי זיו יקרה, מתוך כבודו. זאת אומרת, כבוד השם שיופיע כמו אבוקה, וישרוף הכל, ויחלה הכל, הוא יופיע על הכל. אבל זה לא מלוא כבודו. האבוקה לא יכולה להופיע את מלוא כבודו. מצד שני, הנר יתחיל הרבה יותר בקטן, הרבה יותר במצומצם. לא ישתלט על כל השמן. הוא ידלק בצורה נקודתית. אבל דווקא שם, אחרי תהליך ארוך, יוכל העולם לקבל את מלוא כבודו. דווקא בשיטת הנר ולא בשיטת האבוקה. אז אנחנו מקבלים פה ככה איזה כיוון ראשוני מהמהר"ל הזה, ואני חושב שיש פה מקום מאוד מאוד משמעותי לפתח, מה המשמעות של הדברים. בסדר, אז בואו נסכם ככה, מה הגענו, ואז ננסה לראות מה המשמעות הרחבה של הדברים. אז אנחנו רואים שהמהר"ל עושה פה הבחנה, שמתחילה מהגמרא, בין נר שהוא ההידור של חנוכה, ודווקא נר זה דווקא בשמן, לבין אבוקה. כאשר המבחנה העקרונית היא, באבוקה האש משתלטת, מחלה, שורפת הכל, מופיעה בצורה הרבה יותר, נקרא לזה, דומיננטית על כל השמן, אבל לא מושכת את השמן אליה, אלא מופיעה ככה בצורה, הייתי אומר, לכאורה צורה טובה, צורה מלאה, צורה שהכל נבער, ודווקא זה הצורה הפסולה, וכנוכה. ואילו השמן נוגע בנקודה עדינה, הוא לא משתלט לכלפי מטה, אלא הוא מרים את הנר מרים את השמן, והשמן הולך ויונק את האש, יונק את השמן ומעלה אותו כלפי מעלה. וצריך גם לשים לב שלא תהיה אש בלי השמן. זאת אומרת, השמן מתברר לא רק שהוא עולה למעלה, אלא בזכותו גם האור הולך ודולק. אז יש פה קשר הרבה יותר הרמוני, נקודתי, אבל בסופו של דבר, והמהר"ל מחבר את זה לכבוד השם. זאת אומרת, כבוד השם שהוא האור, גם באדם הפרטי וגם בעולם. שיטת הנר נראית הרבה יותר קטנה ועדינה באור שלה, במוחלטות שלה, בסופו של דבר, אבל דווקא היא השיטה שמלוא כבוד השם יוכל להופיע דרכה. כן. המהר"ל מתחיל בזיכרון הלכתי,
ותופס גם לזיכרון הלכתי, שאנחנו מתחילים לזכור את השמן
ולא להופיע מוכח. אז כן, זה מעניין מה ששואל, אני התלבט אם לצלם, אבל לא רציתי להרחיב. המהר"ל שמר ככה מרחיב, נכנס לסוגיה של שבת. הוא אומר שגם בשבת ההידור זה בשמן. על אותו עיקרון, הוא אומר שזה מה שגם קשור לנושא של שלום בית של שבת. הוא מרחיב שם הרחבה מאוד נפלאה, הוא אומר ששלום בית של שבת הוא בדיוק כאשר, כשלא משתלטים, אלא כשנותנים לכל נר את המקום שלו, ואז כל הנרות ביחד מהירים. לכן הוא מקשר את זה גם כן לסוגיה של שבת. טוב, אז בואו ננסה ככה להתחיל לבאר את הסוגיה הזאת, להרחיב אותה, להבין אותה קצת יותר, ולראות איך היא באמת סוגיה שקשורה לחנוכה. אני רוצה ככה להתבונן בדברים מתוך הפסוקים של פרשת ויתחנן, מתחילת ספר דברים, שמתארים במבט דברים את סוגיית מתן תורה. בסדר? זאת אומרת, למה אני אומר במבט דברים? כי ספר דברים, הייחודיות שלו, זה כבר מבט, הרבה מספר דברים מתבונן אחורה על סוגיות שקרו במהלך התורה, אבל ספר דברים הוא כבר במבט קדימה של ארץ ישראל. זה מה שמאפיין אותו. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא כבר נושם את ארץ ישראל, ודרכו מייצר הרבה פעמים התבוננות חדשה על סוגיות שהחומש שלימד אותנו כבר בעבר, ופתאום אנחנו רואים שספר דברים מאיר אותם באור חדש. בסדר? אז בואו ננסה לראות ככה איזשהו דגש שמתקשר לסוגיה שלנו. אז זה לקט של פסוקים מויתחנן. ויקרא משה את כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. השם אלוקינו כרת עמנו ברית בחורב, כן, בהר סיני. לא את אבותינו כרת השם את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אחד הדגשים, אנחנו נראה את זה פה כמה פעמים, אבל זה מודגש המון המון. בספר דברים, מתן תורה זה אש. השם דיבר איתנו מתוך האש. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר השם. כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר למו. זאת אומרת, אומר משה, תזכור, אני, היה פה איזה מצב שבו האש הייתה כזאת חזקה, ואתם יראתם מפניה. ואני הייתי צריך פה לעמוד ולהיות ממצע ביניכם לבין האש הגדול. משהו בכם ירה, היה ירה מפני האש הגדול. אז זה דגש ראשון. אחר מכן אנחנו מדלגים לפסוק למדהים. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד בלבדו. זה היה מאמר סיני. נפתחו השמיים, הורית לדעת כי יש, אין עוד בלבדו. מן השמיים משמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. שוב, הר סיני זה לשמוע את השם מתוך האש, לראות את האש הגדולה, הגדולה, כן, משהו שהוא מעל כל הכלי הקיבול בכלל. אבל הפסוק הזה אומר פה ביטוי מאוד מאוד מיוחד ומשונה. מן השמיים משמיעך קולו, יסרקה. מה זה יסרקה? אמר סיני זה חתונה. זה התחברות עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה בא בסיוון, כל השמיים והארץ מתחברים, עם ישראל מקבל תורה, נעשה ונשמע. מן השמיים ישמעך קולו ליסרקה. משהו פה, במבט של ספר דברים, יש בזה גם מימד של איסורים. העמידה מול האש הגדולה, יש בה מימד של איסורים. ישמעך קולו ליסרקה. אנחנו קופצים לתחנה הבאה מפסוק כף כף א', ואי כשום אכן, ופה זה אולי הכי בולט, ואי כשום אכן את הכל מתוך החושך, וכן, שימו לב שיש פה גם חושך, למרות האש הגדולה, כן, יש חושך, והער בוער באש, אבוקה, כן, הער בוער באש, יש פה את מימד האבוקה, ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזו, אם יוספים אנחנו לשמוע את קול השם אלוקנו עוד ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. כמו שאנחנו קוראים את זה באווירת המהר"ל, איך האש קופצת לנו מול העיניים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש פה אש שורפת, אנחנו לא יכולים לשמוע אותה, לא יכולים, האש תאכל אותנו. אם יוספים אנחנו לכל האש ומתנו. מי כל בשר מדבר מתוך האש כמונו ואיך. אז זה גם זה מה שכן משה אמר להם, אתם יראתם מפני האש. השאלה מה צריכה להיות התגובה על אמירה כזאת? טוב, אפשר להבין אותה, כן? זה מה שנקרא, אל תדון אדם שתהיה במקומו, נראה אותנו שם עומדים מול הדבר הזה. אבל עד פניו זה לא, זה כאילו נשמע דבר ככה לא הכי טוב, כן? עם ישראל עומד מול האש ונסוג, מבקש מהקדוש ברוך הוא. בוא, תן לנו פה איזה מתווך, תן לנו פה איזה, לא מסוגלים לעמוד. מה שנקרא, אפשר להבין, אבל לא הייתי אומר שזה מעלה גדולה, כן? לכאורה. בוא נראה מה התגובה של הקדוש ברוך הוא. אומרים לנו, ממשיכה התורה, קרב אתה ושמע, אתה הכוונה, משה, את כל אשר יאמר השם אלוקנו, ואת תדבר אלינו, את כל אשר ידבר השם אלוקנו אליך, ושמענו ועשינו. עם ישראל מבקש, שהאש לא תשלוט בכולם, אלא שיהיה נקודה אחת שמחברת, שקוראים לה משה. ואז, מה יהיה? יהיה בחינת נר כזאת, נכון? משה יהיה הפתילה, אנחנו נהיה, ככה, נהיה פה, והאש תהיה שם, ויהיה פתילה שמחברת, אבל זה לא יהיה אש ששורפת את כולנו. אז ממש, הייתי אומר, בהקשר המהר"לי שראינו, יש פה בקשה של העם לעבור מאש לנר. זה נשמע שלילי, נכון? על פניו זה נשמע שלילי. אבל תראו את התגובה של הקדוש ברוך הוא. וישמע השם את כל דבריכם ודבריכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. לכם אור להם, שובו לכם לעולכם, ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים שאתה תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. דווקא התגובה האלוקית היא מאוד מאוד חיובית, נכון? מאוד מפרגנת, למרות שאני מסכים לגמרי, שלכאורה היינו מצפים, היום אומר השם, לא יודע מה. איזו תגובה ככה, באיזשהו מקום מתאכזבת, כן, ככה, טוב, לא נורא, בסדר, יאללה, נרד קומה. לא, לא, יש פה ביטוי מופלא. הייתי פה אשר דיברו, והיה מי ייתן שזרקי הכיסא. מה זה מי ייתן? מה זה הקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן? אז אנחנו אומרים מי ייתן, הכוונה מי ייתן, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ייתן. אבל מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן? אתה תיתן. מי ייתן? הקדוש ברוך הוא מתפלל. מי ייתן? והיה לבבם זה לראה אותי ולשמור את כל מצוות. פלאי פלאים. משהו בבקשה הזו של עם ישראל, שעל פניו נשמע, כאילו, בקשה נורמלית, אבל לא בקשה עליונה, לא בקשה אפילו לא חיובית, הייתי אומר, דווקא מתקבלת פה על ידי הקדוש ברוך הוא כדבר מאוד מאוד גדול, ורואים גם שהוא מאמץ את הדגם הזה. אתה פה עמוד עמדי, הנה יש לנו פתילה, והאש היא בשמיים, משה רבנו הוא פתילה, ואתה תלמדם את המצווה, החוקים והמשפטים, ועשו בארץ. כן? יהיה פה באמת דגם כזה. אז בואו ננסה ככה להבין, למה הקדוש ברוך הוא מפרש את זה כבקשה חיובית? אני רואה שהבקשה של עם ישראל פה, שהיא לא רק נתפסת בעיני השם כדבר ככה נורמלי קטן של אדם, כאילו שהעם שמפחד מהעוצמה הגדולה ולא יכול לעמוד ברף הגדול, אלא כמו שהם אומרים, כשאנחנו נעמוד מול האש הגדולה, אנחנו נשרף. אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא נהיה שם. האש הגדולה היא תשרוף את כולנו. היא תמיס אותנו. היא תעדה אותנו אל מולה. זה יכול להיות שבאמת לא, הכל יהיה, אין עוד מלבדו. כן, כמו שאמרנו, אתה הראית לדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, אבל זה יהיה באמת אין עוד מלבדו, לא יהיה שום דבר מלבדו. אולי יהיה פה כמה אנשים שאיכשהו ישרדו את העניין, אבל הם יהיו, אין עוד מלבדו. הם לא יהיו. הם לא יאירו מתוכם. הם יהיו חומר בעירה לאש האלוקית.
כאילו החומר האנושי, שהעולם שלנו רואה בינו, הוא חומר ורוח, הוא לא יוכל להכיל את הקודש הזה ואז להסתרף החומר?
או שאנחנו כבני אדם נשרף אל מול האש הגדולה, או שאנחנו נוכל לעמוד בזה, אבל זה לא יהיה האש שלנו. זה יהיה האש של השם שאוחזת בנו.
אבל אם זו הייתה המציאות הראשונית שעם ישראל נחשף אליה, אז למה זה כל כך מביט אותם? כי הם עשויים מחומר, זה מה שמחליט.
לא, אנחנו מזמינים את זה. היראה פה היא לא רק יראה של פחד. היא יראת השם אמיתית. יראת השם אמיתית היא רוצה לא רק לקיים את דבר השם כחומר בעירה של האש האלוקית, אלא היא רוצה לקיים את דבר השם כי זה אני. כן? כשאני עומד מול האש הגדולה, אין לי אופציה להיות אני. אני פשוט נשרף. או שאני נשרף פיזית, או שאני קיים, אבל אני לא קיים באמת. כמו שכתוב בחז"ל, שבהר סיני באמת לא הייתה בחירה חופשית. כפה עלי מר כגיגית, זאת אומרת, אין מציאות להיות אתה כשיש אש כזאת גדולה. אין עוד מלבדו. פשוט אין. ואז המציאות הזאת, לא מהמקום הקטן של וואי מה יהיה עלינו ואנחנו נשרף, אלא ממקום שאומר מול אש כזאת אנחנו לא חיים. כי ידבר, אם יוספים אנחנו נשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו. מה אתם דואגים? הקדוש ברוך הוא יהיה חי אותו. לא, אנחנו לא נהיה חיים. אנחנו נהיה חומר בעירה של האש האלוקית. אנחנו רוצים לחיות את דבר השם ולא רק להישרף אל מול האש הגדולה. וזה הכוונה הייתי בו אשר דיברו. עם ישראל רוצה לחיות. לא רוצה לחיות במנותק מהשם. רוצה להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. אבל רוצה לחיות את זה. מבפנים. ולכן זה ההבדל בין המודל של האש הגדולה. אבל נראה, גם למודל הזה היה חשיבות. הקדוש ברוך הוא לא עשה מעמד הר סיני של נר. מעמד הר סיני צריך להיות של האש הגדולה. אבל המודל שימשיך את מעמד הר סיני ויאפשר לנו באמת לחיות את האש הגדולה, זה דווקא המודל שלה, של הנר. שהנר שמאפשר לנו לחיות ולברר את מדרגת החיים שלנו מתוך יניקה מהאש האלוקית. זה שאלה טובה. כן, כנראה משהו, אבל אבוקה נרית כזאת, שהיא לא מתעדה כלפי ה... לאבוקה פנימית. כן. זאת אומרת, למה מעמד הר סיני היה צריך להתחיל כאש כדי באמת לברר שאין עוד מלבדו? אם מעמד הסיני היה נר, לא היינו מבינים, לא היינו נחשפים אל הגודל האלוקי המוחלט, שמן השמיים יש מאחת קולו, הרחה את אישו הגדולה. להבין כמה מוחלטת ועליונה ונשגבה היא האמת האלוקית, כמה באמת, באמת אין עוד מלבדו. זה קודם כל צריך להבין, וזה רק מדרגת האש יכולה לברר. אבל יש משהו בזה שהוא ליסרקה. דהיינו, בלשון חז"ל, פרחה נשמתם. נכון? פרחה נשמתם זה אומר, אין עוד מלבדו, אז אני לא קיים. אבל משהו בי רוצה להיות קיים. רוצה להיות קיים מתוך התוך האלוקי, לא מתוך הנגדה או מתוך ניתוק, אבל רוצה להיות קיים, כדי לגלות שהאש הגדולה הזאת היא לא רק בשמיים, היא אני. מה צריך לעשות כדי שהאש הזאת תתברר לא רק שהיא בשמיים אלא היא אני? צריך עכשיו להרחיק אותה. להרחיק אותה ולשים קצת חושך וללמד אותי איך להיות קשור אל האש הזאת ולברר שהאש הזאת היא אני. שהיא בעצם לא רק שורפת, היא מאירה. והיא עומר החיים שלי, והיא קשורה לנקודת החיים העצמית שלי. וזה הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן, מי ייתן, כי הקדוש ברוך הוא מתפלל, כי זה באמת לא תלוי בו, כי זה תלוי בנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל את הדברים שלכם, הם באמת מבטאים אידיאל אפילו עוד יותר גדול, שיהיה חייב להיות אידיאל ההמשך של מעמד הר סיני. ועניינו יהיה להופיע בהמשך. אבל פה זה ידרוש מאיתנו הרבה הרבה כוחות עצומים לדעת שגם כשהאש היא לא כזאת גדולה ושורפת, היא לא פחות עוצמתית, היא לא פחות מוחלטת, אלא שהיא מוכשכה כדי שאנחנו נגלה אותה מתוכנו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שכשיגיעו הימים האלו ויהיה חושך בצד החיצוני, והחושך יהיה כדי ליישם את הבקשה הזאת של עם ישראל, אתם תבינו בימים האלו של החושך שהאש היא לא פחות גדולה, אבל היא הוכשכה כדי שאתם תוכלו לגלות אותה בקרבכם. כן, זה המייתן הזה שהקדוש ברוך הוא פה נושא את תפילתו. כן, לימים ההם, לזמן הזה. שגם כשהחושך כלפי חוץ לא תהיה האש הגדולה, היא לא תהיה במכוון אלוקית, כדי לאפשר לנו לחיות ולבנות את המדרגה של האור מתוכנו, באמת, מתוך חיינו עצמיים. טוב, עד כאן, בסדר? עכשיו זה? כן. כפה למרכיבית, זה אבוקה. זאת אומרת, מעמד הר סיני הוא לא מעמד של נר. אנחנו רואים את זה כמה וכמה פעם וכמה פעם בפסוקים. מעמד הר סיני זה אש. ולכן פרחה נשמתם. ולכן, כן, מעמד הר סיני עיקרו הוא עד השלב הזה. של ה... כן, מעמד הר סיני הוא אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך ששמענו מפי הגבורה. ופרחה נשמתה, אז הוא אומר, מעמד הר סיני זה כן חשיפה שהנשמה של עם ישראל קיבלה להיות אוחזת באור המוחלט ביותר, העליון ביותר, שבאמת אין עוד מלבדו. זה מעמד הר סיני. אבל במעמד הר סיני התגלתה שאיפה של עם ישראל, שאת כל האש הגדולה הזאת אנחנו נוכל לגלות לא רק כנעלמים מולה, אלא כהווים מולה. הקיום והמימוש של מה שעם ישראל פה מקבל, מבקש, נכון שבפועל התחיל כבר בתוך מעמד הר סיני שהיה שם איזה ירידת מתח בין שני הדיברות הראשונות לשאר הדיברות, אבל בגדול, אומר, ההקשר הכללי של כל מעמד הר סיני הוא מבחינת אש. כן? אולי קצת בסוף ככה האש הפכה קצת לנר, אבל בגדול כל מעמד הר סיני הוא נחרט לנו בנפשות וככה הוא צריך להיות כמעמד של אש. עם ישראל משם יש לו איזה זיכרון פנימי ב-DNA הנשמתי שלו שאין עוד מלבד. באמת, לגמרי. מוחלט, אין כלום, שום דבר. יחד עם זה, כאן מתגלה שאיפה מאוד מאוד עתידית וגדולה של יראת שמיים כקומה שנייה למעמד הר סיני. כן? והסוגיה הזאת היא מאוד מאוד קשורה לסוגיה שלנו, של חנוכה. כן? חז"ל אומרים, חושך על פני תהום, זה מלכות יוון. זאת אומרת, מלכות יוון נמצאת בנקודת תפר מאוד מאוד עקרונית עכשיו בהופעה של הנוכחות האלוקית בעולם. כבוד השם בעולם, שהמר"ל קרא כבוד השם בעולם, כן? יכול להופיע בבחינת אבוקה, ויכול להופיע בבחינת נר, ובחנוכה מתחיל השינוי. זאת אומרת, מסביר את הדברים, אני ציינתי פה בספר הרב בלייכר, אולי נסביר אותם בעל פה, אבל אפשר אחר כך לקרוא את זה בפנים. הרב בלייכר מסביר שעיקר המעבר בין בית ראשון לבית שני, כן, שהוא האור של בית שני, מייצג אותו חנוכה, הוא מעבר בשתי מדרגות של אור אלוקי. מדרגה שנקראת תורה שבכתב, מדרגה שנקראת תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הם לא רק חומש מול משנה גמרא, זה כאילו בחלוקה הטכנית של ארון הספרים, אלא שתי הופעות של נוכחות השם בעולם. הייתי אומר בשפת המהר"ל שלמדנו, הופעת האבוקה והופעת הנר. זאת אומרת, מעמד הר סיני, אומנם בעילוי האדיר שלו הוא חד פעמי, אבל האש של הר סיני ממשיכה איתנו קדימה, ומופיעה באש הנבואה. אש הנבואה גם כן, כמו להבדיל כאן, שעם ישראל לא יכול לקבל את האש הגדולה של מעמד הר סיני, גם נביא כתוב שכשהיה מקבל נבואה, היה נופל על פניו, וממש כאילו מתפרק אל מול האש הגדולה. וזה לא רק הסיטואציה של הנביא, אלא כל נוכחות השם בתקופה של תורה שבכתב, שמלווה אותם ממעמד הר סיני קדימה, כן, לכל תקופת החגים דאורייתא, כן, יציאת מצרים, שבועות, כניסה לארץ והמשך הנבואה, היא בבחינה הזאת של תורה שבכתב, שבה האור האלוקי שורה עלינו מלמעלה. האור האלוקי שורה עלינו מלמעלה, דרך הנבואה, דרך נוכחות אלוקית מקדשית מאוד מאוד עוצמתית וחזקה וניסית במידה רבה, וכל המדרגה הזאת היא בבחינה של אבוקה. לא האבוקה של הר סיני, אבל עדיין בחינת האבוקה ממשיכה ללוות אותם. האור האלוקי מופיע בעיקר באור שמופיע עלינו, נוכח עלינו, אם זה ב-40 שנה במדבר, ממש בעמוד ענן, ואם זה אחר כך בהשרת השכינה בבית המקדש ובנבואות. האור האלוקי בעיקר מופיע מלמעלה, כן, כאש גדולה ששורה על עם ישראל. והרב מסביר מהלך האידאות שמצד אחד התקופה הזאת תקופה אדירה שבה אין, גם אין דתות אחרות בתקופה הזאת, כי זה ברור שאור השם שורה רק במקום אחד, רק על עם אחד, זה מאוד מאוד בולט. יש עבודה זרה, אבל עבודה זרה היא לא אלטרנטיבה של אור השם בעולם. אור השם בעולם מופיע דרך עם ישראל, מופיע בבחינת אש. ככל שבית ראשון מתקרב לקיצו, מדבר שהאש הזאת הולכת ויורדת, אחרי שהיא מגיעה לשיא שלה, תקופת דוד ושלמה, היא מתחילה לרדת. משהו שם באש מתחיל לרדת ולרדת ולרדת, עד שאנחנו מגיעים לתקופת שלהי בית שני, לחורבן בית ראשון, שלהי בית שני. משהו שם התברר שלא, האש נחנקה, משהו שם לא נתן לאש הזאת להמשיך לבעור בצורתה השלמה. למה? אומר הרב, בדיוק קשור לסוגיה שלנו. האש שרתה עלינו מלמעלה, אבל היא לא הייתה מספיק האש שלנו. היא לא הייתה האש של בירור החיים שלנו, של בירור מדרגת האדם וחיי החברה והמידות והיחסים בין אדם לחברו. היה יותר קליטה של אור עצום 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 ששורה על עם ישראל ומצווה ומדריך, ועם ישראל מתרומם לאור הזה במצד אחד בתשוקה גדולה, אבל באור, לא במדרגה שביררה את מדרגת חיים העצמית שלנו. ולכן בסופו של דבר האור הזה לא יכל להחזיק, כי מלמטה מדרגת העם לא הייתה מספיק שירה, התפתחה בתוך הנפשות מדרגה מוסרית שהייתה לא קבילה, לא מותאמת לאור כזה גדול, לאש כזאת גדולה, ולכן האש הזאת הלכה וירדה. על פניו משבר נוראי שכאילו שהנה עם השם הלך ואיבד את מדרגתו, אבל דווקא מתוך המשבר הזה יש בחינה כזאת של אמת מארץ תצמח, שדווקא מדרגה חדשה פתאום הולכת ומתבררת. מתברר שכל החושך שפתאום נפל על העולם, וכל ההחשכה של האש הגדולה, באה כדי להצמיח מדרגה חדשה של תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה, כל עניינה זה דווקא להצמיח את האש, את האור שבקרבנו. את המדרגה האלוקית שהיא עכשיו לא יוצאת לפועל על ידי הנבואה, אלא על ידי רבנה ותלמידיהם. על ידי בירורי תורה שבעל פה, על ידי עיסוק בעבודת המידות ומסילת ישרים, על ידי עיסוק בפרטי תורה ובתלמידי חכמים שיושבים ומבוררים את התורה, על ידי עיסוק אמוני בבירורי שאלות רוחניות ובלימוד אמונה שלא היה, עכשיו היה דבר השם מפי הנביא, ועכשיו כל אחד מאיתנו צריך לבוא ולברר את הבירורים האמוניים, את הבירורים המידותיים, הבירורים המוסריים, הבירורים ההלכתיים ובירורי החיים עצמם גם. כבר לא יהיה נביא שיגידו לנו כך תעשו, כך לא תעשו. אם אנחנו מתבוננים על מתתיהו ובניו בתור דוגמה חריפה מאוד לתורה שבעל פה, אין פתקה משמעיה, אין אמירה מה לעשות, יש סכנת נפשות. איך אתה לוקח את האחריות ועכשיו שובר את הפסל ואומר מי להשם אליי? מה יהיה התוצר של הדבר? איפה האישור המשהו? זה פתקה, זה משהו כל כך אנחנו רוצים הרבה פעמים, נכון? שמישהו יגיד לנו ככה לעשות, ככה לא לעשות. לא, זה יתברר מתוך בית המדרש. זה יתברר מתוך סוגיות של אמונה ובירור עבודה ועמידות ובירור נצח ישראל ולימוד אמונה והתחזקות פנימית שלנו. שאנחנו נברר מתוכנו את מדרגת החיים, את ההתאמה שלנו אל המוסר האלוקי, אל האור האלוקי, אל הטוב האלוקי, אל הרצון האלוקי. זה עניין של תורה שבעל פה, היא מבררת מלמטה, היא בחינת נר, כן.
אבל בסופו של דבר, הכתיבה של תורה שבעל פה זה הייתה ירידה, זה סוג של לעשות אידיאליזציה מהמפלה שהייתה לנו, כאילו, בכל מה שכתוב, ושאתה תכתוב מוסר במה שבחיים, וזה...
זה נכון, זה הייתה ירידה. הירידה היא ירידה, נכון. אבל הרב מסביר מהלך האידאות בעוד הרבה מקומות. זה היה ירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, אי אפשר היה להישאר, כמו שעם ישראל כבר חזה את זה במעמד הר סיני. אי אפשר להישאר במעמד אבוקה. ברור שאם היינו יכולים תוך כדי בית ראשון כבר להצמיח את קומת בית שני, ולא להתעצל, כן, מרחאות בבירור העצמי שלנו, לאור האש הגדולה, אולי היה אפשרי. אבל לכאורה זה לא אפשרי. כשאש כזאת שורה מלמעלה, אתה לא יודע מי אתה בכלל, כמו שעם ישראל עומד במעמד הר סיני. אנחנו לא חיים. אנחנו חיים את האש הגדולה, אבל היא לא באמת שלנו. כן, זה קצת, אני לא אפשר להרחיב פה, אבל תראו את הנאומים של משה ויהושע בסוף ימיהם. הם אומרים לעם ישראל, אתם הולכים עכשיו לפול, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחית השחיתון וסרת מינה. מה זה? איזה מין נאום סיום זה? משה ואחרי יהושע במידה רבה עוד. משה אומר להם, תראו, איתי הייתם בחינת אש, אתם עוברים לבחינת נר. עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא מצמיח משה שני? למה אין מחליף ליהושע? אין מחליף ליהושע. נופלים בספר ש... בחינת הנר יש בה ירידה, אבל זו ירידה שהיא חייבת להיות כדי שהאש תהיה אמיתית, היא תהיה שלנו, היא תהיה אנחנו. הרב אומר באורות התורה, פרק א' שעוסק שם בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, למרות שאולי... אני לא יכול לצטט, אבל תהיה... למרות שתורה שבכתב היא עליונה יותר וגדולה יותר ועצומה יותר במדרגתה, אבל תורה שבעל פה היא המכוון. חווים דברי סופרים יותר מדברי תורה. תורה שבעל פה היא המכוון, כי בסוף כל האש הגדולה, היתרון הגדול, הרבות הגדולה, החידוש הגדול, המדרגה הגדולה שהיא מופיעה מתוכן. וגם כשזה יהיה אש יותר קרנה, היא הרבה יותר יקרה בעיני השם מהאש הגדולה והשורפת. זה האור הגנוז. זה האור הגנוז. האור הגנוז זה האור שנגנז בנשמתנו. שרק מתוך תקופה של תורה שבכתב הראשונית, שבכלל פתחה אותנו לאור השם, ולימדה אותנו אור כזה, ושאנחנו שייכים אליו ומשתוקקים אליו, רק זה יכל היה בכלל לפתח את הקשר הזה בתחילתו, ובכלל לפתוח אותנו לאין עוד מלבדו. אבל המדרגה היותר שלמה היא דווקא מתוך החושך. ומתוך החושך, עכשיו... יהיה ברור שאנחנו, מתוך ברורי החיים שלנו, מתוך תורה שבעל פה, מתוך לימוד אמונה ועבודת המידות שלנו, יכולים להדליק אור שהוא לגמרי אלוקי ולגמרי אנחנו. זה אי אפשר היה עד עכשיו. זה אי אפשר היה עד עכשיו. וקשה להבין, אני אומר, צריך לעשות פה עוד שיעור עכשיו, כי זה, אני צריך להסביר כמה האור הזה הוא יקר בעיני השם. זה... האור הראשון, האש השורפת, כמו שאמרנו, אמר המהר"ל, היא לא מופיעה את כל כבוד השם. היא מופיעה את כבוד השם בצורה מאוד מאוד חלקית. הקדוש ברוך הוא ברור שיכול בבת אחת לפתוח את השמיים ולהופיע את אישו החזקה. זה לא המכוון. המכוון הוא מה שהופיע מתוכן. הרב באיגרת תשנ"ג, איגרת אולי אחת הכי קשות של הרב, הכי עליונות, דווקא ממהן שהרב כותב אותה מתוך החושך, מתוך הגלות, כותב את הרב חלף, הוא אומר לו, תשמע, כשהאיגרת הזאת תגיע אליך, אתה תבין אותה יותר טוב מה שאני כותב אותה עכשיו, שאני כותב את זה בגלות. והרב אומר לו שמה, על הסוגיה הזאת של שאנחנו אחר כך נכנה אותה בתור סוגיית הגאולה קימה קימה. כן, גאולה קימה קימה זה בחינת נר. הנר הוא שייך למדרגה של תורה שבעל פה, שאין ניסים ואין פתקאות מהשמיים, ויש הרבה רצון טוב של אנשים, רצון אלוקי טהור, נרות. נרות שהם כל כך טהורים, הם ספגו את האש הגדולה, אבל עכשיו הם לומדים להוות אותם מבפנים. וכשהם אוהבים אותם מבפנים, מה קורה? למה היה חסר בהתחלה? היה חסר ברור שהעולם הזה מצד עצמו הוא אלוקי. מצד עצמו. אנחנו רוצים אלוקות מצד עצמנו. ואנחנו שייכים לאלוקות מצד עצמנו. אנחנו רואים לתאר את החיים, קימה, קימה, שלב אחרי שלב. הנר יונק את השמן, יונק את כל כוחות העולם הזה, ולאט לאט יגיע לכל השמן, לכל פינה, וירומם את כל השמן על האור. יברר לאט לאט איך כל כוחות החיים, וכל הכישרונות, והעוצמות, והגוונים שיש פה בעולם, הכל נמשך אל האור. לשרוף את השמן זה לא חוכמה גדולה. למשוך את השמן ולהפוך אותו להיות עולה מעלה אל הפתילה, אל האור, זה עבודה הרבה הרבה יותר יקרה בעיני השם. יש לכם משפט באיגרת. הרב אומר ככה, חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, מבלי לקשרו בקשר הקודש, אשר לאור עולם שבאוצר חיים, שבו דוד מלך ישראל חי וקיים. לא חלישות כוח הוא זה, מה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה. זה שישועתם של ישראל היא כמעה כמעה, היא בחינת נר. היא לא כמו שהיינו רוצים בבת אחת, אש ששורפת ומחלה ובונה בית המקדש, כאן והרשעה בבת אחת. היא כמעה כמעה. היא נר כזה שיונק ובונה הרב אומר, זה לא חלישות. כי אם גבורת הגבורות, כביריות עליונה המקפת כל וממלאה את הכל. ממלאה את הכל, לא רק אור מקיף, אלא אור ממלא. אור שמברר את מהות החיים מתוכם. שבאמת החיים האלה באמת מחירים עם שקיקה עצומה לטוב ולאמת וליושר ולקדושה האלוקית, והם עצמם הולכים ומתעלים אל האור האלוקי ונמשכים אחר הפתילה והופכים להיות מאוחדים עם האור. הבירור הזה שמתחיל בחנוכה, הוא מוציא לפועל את האור הגנוז. זה האור הגנוז שנגנז בתוך נשמותינו, בתוך העולם הזה מצד עצמו, ומגלה שהעולם הזה הוא מצד עצמו הולך ומתעלה אל המציאות האלוקית מרצונו הוא, מטובו הוא, מישרותו וטהרתו הספוגה בתוכו. הדבר הזה הוא היקר ביותר בעיני השם. לכן האור הקטן הזה, אנחנו מסתכלים על הנרות האלו, כן, יש פה בסוף, כן, אתן לכם נקרא משפט אחד מליקוטי ההלכות של רבי נתן. אומר ככה, בסוף המשפט האחרון, ואז כשמדליקים ומאירים אור, ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל במעשיהם הטובים, שזה עיקר האור. אז מאיר גדול, אור גדול בכל העולמות. כשעם ישראל עושה את מעשיהם הטובים ונלחם נגד החושך ומברר ומקדם ומתקן, זה האור שהקדוש ברוך הוא הכי מתפאר בו. זה האור שבסופו של דבר יגרום לניצחון המוחלט על החושך, ואור חדש על ציון תאיר, ונזכיר כולנו במהרה לאורו. ברוך השם. נוקה שמח.